שהרב מרדכי אילון, ראש ישיבת הכותל בירושלים לקראת פרשת וירא, עוסק בשליחותו של אברהם אבינו. האזנה רבה.
ערב טוב ומבורך. החלו עלינו בעזרת השם גשמי ברכה. רק שפע של טוב. תחילת הפרשה עסוקה דווקא בהפך מגשם בחום היום. ואני מבקש להיכנס באמת הפעם בפרשת וירא להתחלה של הפרשה. להתחלה של הפרשה ולחיבור שיש, אם יש, חייב להיות, בינה לבין מה שמתרחש אחריה. כי פרשת וירא, הסתכלתי גם קצת בשיעורים במשך השנים, אנחנו תמיד עסוקים בה באופן טבעי, ככה כמו במגנט, בפרשיות הגדולות, בעקידה, הגר בגירוש הגר, בישמעאל, בהולדת יצחק, בבשורה של המלאכים ליצחק, בהפיכת סדום. כל כך הרבה אירועי הוד מתרחשים בפרשה, ונראה כאילו הפסוקים הראשונים שעוסקים שם קצת בהכנסת אורחים, בתפריט, לושי, הסיוגות, קצת צולת, קצת קמח, קורט פלפל, איזה ביקור חולים שם בהתחלה, זה נראה כאילו זה איזה מין תפאורה שלייצר איזה מצע נוח כדי שאפשר יהיה להתחיל את הסיפור. אילו היה כך, היה קל, אבל כנראה שיש פה הרבה הרבה יותר מזה, ואת זה אנחנו רוצים לנסות להבין ביחד. אני רוצה להתחיל באמת בפסוקים, בפסוקי הפתיחה של הפרשה, רק נחזור אליהם כדי להיזכר. וירא אליו אדוני באילוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא, וירא לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, אגב, בתוך השאלות, בעיקר בשאלה הכללית, מה כל הסיפור הזה קשור להמשך? אפשר היה להתחיל ב, ויבואו המלאכים ויאמרו אליו. כמו אגב שקורה בפרק י"ט, המלאכים באים לסדום. אז הפרק מתחיל, ויבואו המלאכים סדומה. לא, הם רעבים, והיה צהריים, והיה... אבל גם זה עדיין יש דברים שעוד יותר נראים רחוקים. באמת חשוב לנו איפה בדיוק הוא יושב אברהם אבינו, בפתח האוהל או בצד השני, ובאמת משמעותי מאוד לסיפור מזג האוויר כחום היום. מה זה קשור? מה זה עושה? הרי אין לזה משמעות להמשך לכאורה. ויאמר, פסוק ג', ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך. יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והישענו תחת העת. אנחנו מרגישים את המעבר מלשון יחיד ללשון רבים פתאום. הפנייה היא אל נא תעבור מעל עבדך. אבל ההמשך יוקח נא ורחצו והישענו וסעדו. אז למי הוא פונה בפסוק ג' ישנן שתי דעות. ישנה דעה שהוא פונה לאדונים, לא השם. תחילת פסוק ג', ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך. הפשט הפשוט שזה לא פנייה להשם בתואר הזה, אלא זאת פנייה לנכבדים שנמצאים שם. ואז הוא עובר בלשון יחיד, כי הוא מדבר אל המכובד שבהם, אל הזקן שבהם, אל המכובד יותר שבהם. ואם נאמר שזאת פנייה אל הקדוש ברוך הוא, אולי זה ממשיך את הדברים הקודמים, ויירא אליו השם. הקדוש ברוך הוא נראה אליו. ועכשיו אומר לו אברהם לקדוש ברוך הוא כדברים הידועים, ריבונו של עולם, אם אפשר תמתין קצת, יש לי הכנסת אורחים. ולמדנו שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. עוד פעם, עקרונות מאוד יסודיים במוסר, במידות, מה זה עושה פה? יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והישענו תחת העץ והכחפת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו כי על כן עברתם על עבדיכם ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהל אל שרה ויאמר מהרי שלושים כמחסולת לושי והסיוגו. ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר אחבתו וימהר לעשות אותו. שימו לב אגב למהירות, לריצה. אדם זקן פתח האוהל כחום היום. אתה רוצה לרוץ כי מאוד חם ולהביא להם קודם כל כוס של פטל, זה מובן. אבל למה חייבים כל כך לרוץ לגבי בן הבקר הרך וטוב, ואם האוגה תגיע 20 שניות יותר מאוחר? מה קרה פה עכשיו פתאום? ויקח הם אב וחלב ובן הבקר אשר עשה וייתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העת ויוכלו. זאת אומרת, הכנסת אורחים מופלאה שצריך ללמוד אותה. ויאמרו אליו, איה שרה אשתך. חז"ל אגב דורשים את הנקודות האלה מעל אליו, אתם רואים בפסוק ט', ויאמרו אליו, יש ניקוד למעלה, נכון? נקודות. הנקודות הן על האותיות א', י' וו'. מעל האות ל' אין נקודות, מה שפה רואים זה הטעמים. בספר התורה יש נקודות מעל א', י' וו'. וחז"ל דורשים פה, ויאמרו אליו, כאילו ויאמרו איו. לא רק איה שרה אשתך, אלא גם כאילו שאלו אותה ואיו אברהם. לא איפה, אלא איה. עכשיו באים לבחון אותנו, באים לבחון את האישיות כמו איקה ואי הבל אחיך וכו' וכו'. ויאמר הנה ואוהל. אגב, ברור שהשאלה כאן היא לא עובדתית. כי אם השאלה היא עובדתית, והתשובה היא עובדתית, היה צריך להיות כתוב, ויאמר באוהל. מה זה הנה באוהל? הנה במקרא פירושו, מה, לא ברור לכם? והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. מה זה והנה? מונח שם מזמן. הנה באוהל פירושו, אתם לא יודעים שאני פתח האוהל, ושרה באוהל, ומכוח זה אני פה בפתח האוהל. מה אתם שואלים? מה זה איה שרה אשתך? ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה, כנראה מדבר מלאך אחד ביניהם. והנה, אגב, הם לא נקראים מלאכים פה, הם נקראים אנשים, נכון? מעניין, הם נקראים אנשים. ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן שרה אשתך ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. ואז הסיפור הידוע, אברהם ושרה זקנים באים בימים חדה להיות לשרה אורח כנשים, ותצחק שרה בקרבה לאמור. אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, והקדוש ברוך הוא שואל למה צחקה שרה לאמור, היא מכחישה ואומרת לא צחקתי כי ירע. והפסוקים החותמים, פסוק ט"ז, ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם, מה שמוביל את רבותינו ואת רש"י לומר שלושה מלאכים באו, האחד לבשר את בשורת ההולדת, את בשורת ההיריון לשרה, השני ללכת להפיכת סדום, והשלישי או הראשון לרפא את אברהם ממילתו שהייתה בפסוקים האחרונים של הפרשה הקודמת. ואז והשם אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, והנה הוא בא ומגלה את כל מה שהוא מגלה על סדום. וכאן כמה פסוקים שמתארים את גדולתו של אברהם. המכסה אני מאברהם, ואברהם היו ילד גוי גדול, ואני יודע שהוא ילמד את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם וכו' וכו'. השאלה הבסיסית, שאני משאיר אותה פתוחה, כל סיפור הכנסת האורחים הכל כך מפורט הזה, הוא באמת חיוני לפרשה, או שפשוט שונות? זאת אומרת, היה פה מקום, אז הכניסו קצת כמה מילים על ענייני הכנסת אורחים. אגב, כל הרעיון שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, אני מבין שזה מדרש אגדה, כי הרי לא כתוב כך, אבל רש"י מסביר כך את הפשט. כי רש"י מוטרד, ובצדק, לא מהאם אפשר להסביר את ויירא אליו השם סתם. בטח שאפשר להסביר סתם. אבל רש"י מוטרד משאלה פשוטה הרבה יותר גדולה. מה כל הפסוק הזה עושה פה? ויירא אליו השם, אם נחזור רגע לפסוק הראשון, ומה הוא אמר לו? הקדוש ברוך הוא נראה אל מישהו, נו, ויירא השם אל. ויאמר, הוא לא אומר לו כלום. פתאום הוא רואה שלושה אנשים. אז אם אכן זה סיפור ביקור החולים, וזה ההתלבטות המוסרית הזאת, הכנסת אורחים וביקור חולים והקבלת מי שכינה, איך באמת כל זה מקדים את השאלות העקרוניות של הבשורה על, על ההיריון של שרה, את הצחוק ששרה צוחקת? מה זה קשור? לפני שאני אתחיל בזה, אני רוצה ברשותכם לגעת בשלוש נקודות קטנות אחרות. שלושתן קשורות לתוך הפרשה, מתוך הפרשה הזאת, מתוך דברי רש"י בפרשה. שלוש נקודות קטנות. הראשונה לא רק מדברי רש"י בפרשה, אלא אולי זה גם יעזור לנו לחזור אל ההשוואה של המשך תפקיד המלאכים. הם הרי ילכו עוד מעט לסדום. אנחנו זוכרים את השיחה הארוכה שאברהם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אולי ימצאון שם 50, 45, 40, 30, 20, 10, לא הולך, צריך להפוך את סדום. ואז מגיעים להפוך את סדום. ויבואו שני המלאכים מקור שלוש סדומה בערב. אני דילגתי על מקור שתיים, אני אגיע לשם עוד מעט. ולוט יושב בשער סדום. שוב, אני חוזר, כאן הם נקראים מלאכים. אצל אברהם הם נקראים אנשים. בהמשך מסתבר שהם מלאכים, כי הם הרי מבשרים בשורה אלוקית. כלומר, זה לא שהם במקרה אנשים. אצל יוסף, למשל, הוא הולך לשכם ופתאום פוגש אותו האיש ושואל אותו מה תבקש. והוא אומר לו את אחי אנוכי מבקש וכך הלאה. לימדו אותנו חז"ל שהאיש זה מלאך. אתה יכול לקבל את זה בפשט, אתה יכול לא לקבל את זה. לא מסופר שם אחר כך אלא איזושהי בשורה שלו. כאן האנשים מתגלים בפועל כשלוחים שבאו לבשר בשורה. אז מה הסיבה לחלוקה הזאת? פה הם מלאכים, פה הם אנשים, נגיע לזה. אבל נמשיך את הפסוקים רגע. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב ולוט יושב בשער סדום. תראו כמה פשוט. אם נשווה רגע את הפתיחה פה לפתיחה שם. לוט לא יושב פתח האוהל כחום היום וירא אליו השם. המלאכים באו סדומה, לוט יושב בשער, שלא נתבלבל, אין פירושו ציון מקום הישיבה. יושבים בשער פירושו שופטים. לוט שופט בסדום. ומרדכי יושב בשער המלך. לכן זה לגמרי לגמרי שייך. כי כשבאים לסדום החטאה ורוצים לתאר את לוט הצדיק בסדום, עם כל הקשיים שלו, אז זו פתיחה מובנת. המלאכים באים סדומה בערב. בערב, מובן גם למה בערב, זה לא היה בסתם, כי הם כבר באו מחום היום. אז לכן בערב מובן, אחרת באמת לא הייתי צריכת בערב פה. והם מגיעים ולוט יושב בשער סדום, ויר לוט, ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. תשבו את זה רגע לפסוק ב' במקור אחד. איך כתוב פה? ויר לוט, את מה הוא ראה? את המלאכים באים סדומה בערב. אז מה הוא עשה? קם לקראתם. ומה הם עשו? וישתחו אפיים ארצה. מאוד פשוט, נכון? בואו נראה את פסוק ב' במקור אחד. הוא יושב פתח אוהל כחום היום, נו, וישא עיניו. של מה זה התוספת הספרותית הזאת? וישא עיניו זה, אני מבין שהוא הרים את העיניים. למה? כי הוא היה במחסן. אם הוא היה בקומה שלישית, הוא היה כתוב, ויורד עיניו. ממש חשוב. עכשיו תראו הלאה. ויר. איך כתוב אצל לוט? ויר, ויקום. אצל אברהם, תראו איזה סיבוך. וישא עיניו, ויר, והנה שלושה אנשים. ניצבים עליו. אגב, ביטוי מוזר, אנשים לא ניצבים עליי. יש רק אחד שניצב עליי. זוכרים את הסולם של יעקב? והנה השם ניצב עליו. אנשים לא ניצבים עליי, הם ניצבים לפניי. ניצבים לנגדי. המלאך ניצב לנגד האתון, כשבלעם לא מבין מה היא רוצה. הוא לא ניצב עליו, גם מלאך לא. תראו כמה הפסוק מוזר. ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויער, מה? כבר ראינו ויער. זה כבר הדפוס פה, עוד פעם. ויער, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, למי ששכח את פסוק א', כי זה מזמן והוא לא זוכר שהוא בפתח האוהל, ואני גם שם לא הבנתי למה זה כתוב. וישתחו ארצה. אם כבר, אתה כבר אומר כל כך הרבה מילים, וישתחו אפיים ארצה. וישתחו אפיים ארצה זה יותר מובן בעברית, כי זאת צורת ההשתחוויה, וישתחו אפיים. איך? למטה. וישתחו ארצה, לא מובן. אבל אני עוזב את זה. וכל זה נגיע בהמשך. נחזור רגע ללוט. ויומר, הננה אדוני סורונה אל בית עבדכם. פה ודאי אפשר לעצור באמצע פסוק, כי פה ודאי המילה הזאת היא מה? היא ודאי פנייה של חול לאדונים, כי לא דיבר איתו השם. נכון? הוא פונה אל האדונים, אל המלאכים. ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם לדרכיכם, ויאמרו לו, כי ברחוב נלין. וכל מי שחושב שלוט הוא איש פשוט, הם עושים לו מבחן קשה. אצל אברהם הם אמרו לו מיד, כן תעשה כאשר דיברת. זה די מקל את הדרך למי שרוצה להכניס אורחים. ויפצר בם מאוד, לוט מפציר, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה, ומצות עפה, ויוכלו. פעם למדנו, ואני כמו שאמרתי, עכשיו רוצה לגעת בשתיים, שתיים וחצי נקודות צדדיות, בהמשך תראו שהן בכלל לא צדדיות, אבל שתיים או שלוש נקודות צדדיות מנותקות. חוץ מכל הסיפור שצריך להבין מה הוא עושה, רשי, שבאמת, בלי, זה כל כך הוטמע בנו, כל אחד מאיתנו מהגן זוכר את הציור של אברהם, פתח האוהל עוסק בהכנסת אורחים. והקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, ואברהם כהן, זה בתוכנו. ורש"י לא כותב את זה ברבותינו דרשו, או מדרש אגדה, או ראיתי במדרש. הוא לא אומר בכלל פשט אחר. וצריך להבין למה. אבל גם פה רש"י פתאום חורג. גם מהפשט, גם מהדרש, וגם ממה שנראה שהוא יכול להחליט. איך כתוב בסוף? ויפצר בה מאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה, ומצות עפה ויוכלו. פעם למדנו את הפרק הזה בהקשר אחר של פסח. הפעם אני רוצה את זה בגלל הפרק הקודם. אומר רש"י במקור 4, ומצות עפה, פסח היה. יפה מאוד. טוב, אז אני יודע מה השאלה, פסח עוד לא היה. אביו לא הגיע, פסח לא בא, יבוא פסח בעזרת השם באמצע ספר שמות, ואפשר להמתין אם אתה בוירח. לא יקרה כלום. צריך להבין את הפסח היה. אבל תעזבו, נניח שרש"י רוצה להגיד פסח היה במובן רעיוני, מה מוביל את רש"י בפשט להחליט שצריך לדבר על פסח? הרי רש"י לא אומר דרשה ככתובה במדרש, אלא כי יש בעיה בפשט. מה הבעיה בפשט? מה פתאום הוא אופה מצות. נכון? מה פתאום הוא אופה מצות? זאת אומרת, מה הוביל את רש"י להחליט שפה פסח? המילה מצות, נכון? לא ויבואו בערב, ערב יש גם בט"ו בשבט, אלא המילה מצות. בסדר? יופי. ברשותכם, נחזור רגע למקור 2. עכשיו שנייה אחת, למדנות ישיבתית, זה דבר פילי פלאות פה. איך אמרו המלאכים, האנשים מלאכים לאברהם ולשרה? שוב אשוב אליך, כעת חיה ולשרה בן. רש"י מקור 2. כעת חיה, כעת הזאת לשנה הבאה. זה נכון, כעת חיה. ופסח היה. קודם כל, למה רש"י אומר את זה פה? הרי פה זה ודאי לא חיוני לפשט. מילא לכבוד המצות. זה אגב מוזר לי, לא אתה אהב מצות, מה? הוא אהב מצות, אני יודע מה של אלפי, הוא אהב מצות, אני יודע למה הוא אהב מצות, כמה הוא אהב מצות, אבל למה זה קשור לפסח? לא היה פסח, אבל נניח בגלל המצות קיבלתי. פה אין מצות. וחוץ מזה, זה היה להם קשה בפסח לאכול גם פה וגם פה. תראו מה עושה במדרש הלאה. ומצות תפר פסח היה, נחזור למקור ארבע, נכון? שם היה כתוב פסח היה. אבל מתי הוא היה אצל אברהם? כחום היום. ומתי הוא הגיע? נו. ומתי המלאכים הגיעו מאברהם ללוט? בערב, נכון? לא רחוק, מאלוני ממרי לסדום. הם הגיעו בערב. בסדר? אומר המדרש, מדרש שכל טוב, מקור ארבע א', תראו איזה יופי. ומצות עפה שהיה לילה שני של פסח. יכול להיות יום טוב שני. בסדום הקפידו יום טוב שני של גלויות, כנראה הצדיקים. הם שמרו על זה. ועכשיו הוא אופה מצות לילה שני. באמת, אפשר בלי זה כשלומדים פשט ופסוקים. אבל מילא תגידו לי, נו, איך תסביר את מצות? מה, אתה לא מבין את מצות? אוקיי. אבל אני בסיפור הראשון, זה גם היה פסח. נו, ומה אכלו שם? אוגות, לא אוגות, אוגות בעברית. אכלו שם אוגות. לו שיבה עשי אוגות. נו, אז תחליט. אם מה שהוביל אותך להגיד פסח זה המצות, אז איך אמרת פסח באוגות? אלא מה תגידו, הוגה של מצות. אז אם הוגה של מצות, אז למה אמרת במצות? סימן, זה לא מפריע לך, תחליט. תראו עד איפה זה מוביל אותנו. איך אומרים, תראו מה הדתיים עושים. מקור חמש. מקור חמש. השפתי חכמים שואל את השאלה. והדה אמר לגבי אברהם לושי ועשי עוגות. אתם רואים במקור חמש. ולא אמר מצות, והרי פסח היה, אז היה לו לומר עוגות מצות. נכון? תירוץ לתירוץ, התירוץ הוא נהדר. יש לומר שאברהם ציווה שתעשה מצה עשירה. מבינים? זאת אומרת, מצה עשירה, יש מחלוקת אשכנזים ספרדים, משמע שלא תהיה אשכנזי. יוצא שאצל אברהם ושם עשו מצה עשירה. ופה באמת זה ממש חיוני לפרק. אי אפשר להגיע קצת יותר מהר לעניין של אני יודע, הפיכת סדום, אם זה היה מצה עשירה או זה היה מצברית או זה היה חביתה. זה ממש במהות. ורש"י אומר מצות עפה, והוא מתעקש על זה להגיד לנו מצות עפה פסח היה. והוא אומר לנו עוד פעם, אגב תראו את הספתי חכמים עד הסוף, לא פה, הוא אומר את זה בהמשך, הוא שואל אחר כך, ומה זה בכלל קשור, הוא שואל לכל הפרשה, זה הרי לא קשה בפשט. ורש"י לימד אותנו, כל פעם אנחנו מזכירים את זה מחדש, אני אביא אגדה, אביא מדרש, כשיש קושי בפשט. אבל אם אין שום קושי בפשט, זה חלק אחד. עוד שאלה קטנה אחרת, לא קשורה לזה. היא קשורה לתשומת לב נוספת שלנו במקור אחד. בואו נראה את הכנסת האורחים. הכנסת האורחים היא מופלאה. אל הבקר רץ אברהם, בן בקר רך וטוב. אבל בואו נראה מה במקור אחד, בתוך הכנסת האורחים, אנחנו ראינו המון מוטיבים. מהירות, טיב האוכל, בן בקר רך, טוב. יש חריגה אחת. החריגה היא בזה, א', שלא אברהם הוא המבצע, בפעולה אחת מכל הפעולות שמיד תראו, ב', שמה שהוא מבקש לעשות הוא לא רך ולא הרבה ולא טוב ולא מהר. ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדיך. ואז הוא מציע את ההצעה, תפריט, מה אני הולך להציע לכם עכשיו? יוקחנה, יוקחנה. מה זה יוקח? לא אני אקח, מישהו ייקח. לא אתם, ולא אני, אלא יוקחנה. לעומת, וימהר אברהם, ויתן אל הנער, נכון? כל הפעולות האחרות. והוא עומד עליהם על העץ, וירוץ לקראתם. כל הפעולות האחרות הוא עושה. את המים הוא שולח שליח. יוקחנה מעט מים. למה כל כך מעט? הכל הרבה, אם הם רוצים הרבה מים. יוקחנה מעט מים, ורחצו רגליכם, וישענו תחת העת. הזכרתי היום, שראיתי אצל בעלי המוסר שאומרים נפלא, כיוון שיוקחנה, אני עוד לא מבין למה, אבל כיוון שהמים צריכים להילקח על ידי שליח, כלומר זה לא אברהם עושה, זה המלצר. אז הוא אומר להם, הכנסת אורחים זה מאוד מכובד, גם קבלת פני השכינה, וגם לא להטריח את המלצר. אם הוא מביא את המים, אז קחו רק כמה שצריך, למה שיסחוב דלעים? יוקחנה מעט מים, כיוון שזה יוקח זה מעט. יפה. תראו מה חז"ל אומרים על זה. ופה אני רוצה להגיע לרש"י מוזר, קשה מאוד מאוד מאוד, שרק היום נתתי דעתי עליו. חז"ל אומרים כך, אמר רב יהודה, אמר רב מקור שש. כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו, גמרא במסכת בבא מציע בדף פ"ו, כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו. כל מה שעשה אברהם על ידי שליח, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו על ידי שליח. שליח זה כבר פחות. כנראה העוצמה בפעולה שאברהם עושה היא כל כך חזקה שהיא משפיעה לכל ההיסטוריה. נראה איך. השוואה מרתקת. ואל הבקר רץ אברהם. זקן בן 99, מה אתה רץ? הקדוש ברוך הוא משלם לו את שכרו, לנו. ורוח נשא מאת השם. זוכרים? בספר במדבר, ורוח נשא מאת השם ויג אז סלבים. והסלב, הבשר שבא עם הרוח. אני ממשיך. ויקח חמאה וחלב. הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. אפשר לשלוח מלאך שייתן את המן. הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים במדבר. והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. הוא עומד עליהם. מול זה הפסוק, הנני עומד לפניך שם על הצור. זוכרים שהעם היה צמא למים מיד אחרי קריאת ים סוף? ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אל הצור, אני עומד שם על הצור, אני אדאג לזה. אותו דבר, הוא עומד עליהם תחת העץ, והשם עומד עליהם כשהם שותים את המים. יפה. דוגמה אחרונה, ואברהם הולך עמם לשלחם, הוא מלווה את האורחים, נכון? אברהם הולך עמם לשלחם והם משקיפים על סדום. והדוגמה של הצד השני, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן ובעמוד אש לנחותם הדרך, נכון? בלילה להעיר להם, יום. כל זה עשה אברהם בעצמו, ולכן בעתיד יעשה את זה מי? הקדוש ברוך הוא בעצמו. עכשיו דבר אחד עשה אברהם על ידי שליח, מה? יוקחנה מעט מים. חייב להיות שעשה את זה שליח. נו, אז על זה, אמנם אמר הקדוש ברוך הוא, הנני עומד על הצור, אבל הוא אומר למשה, והקית אתה בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם. למה לא אתה מוציא מים מהצור השם כמו שאתה מוציא לחם מן השמיים? כי אברהם גם כן שלח שליח, אז גם אני אשלח רק שליח. טוב, מדרש יפה, גמרא חשובה מאוד. לפי הגמרא הזאת, כל הפעולות שעשה אברהם נתנו לנו לחיות. אם לא היה לנו מים במדבר, לא היינו חיים. בעברית אחרת, פרשת הכנסת האורחים של אברהם נלמדת אצל חז"ל כמקור החיים שלנו במדבר. גם הקודש ברוך הוא הכניס אורחים. גם הקודש ברוך הוא ביקר חולים ודאג לנו. אבל כשאתה הכנסת אורחים שלי מלמעלה, מלאכי השרת, אתה על ידי שליח נתת להם מים. גם אני על ידי שליח אתן להם מים. זה לא עונש, כי גם לקבל מים ממשה זה לחיות לא רע במדבר, אבל זה מדרגה אחרת. מקוצר זמן לא נקרא, אבל מקור 7 ו-8 הם מדרשים מקבילים לגמרא הזאת, שלומדים את זה על דברים אחרים קצת. במדרש לומדים עלי באר אנולה, שהבאר זה בזכות היו כך נע מעט מים. הם לא לומדים את השליח ואת בעצמו. במדרש תנחומה במקור 8 למשל לומדים יוקח נע מעט מים, אתה אמרת להם יוקח נע, אני אתן לבניך מצוות פסח שנאמר ויקחו להם איש סלב ויתבוא צל הבית. אתם שמים לב ששני המדרשים האלה בכלל לא רגישים להבדל בין שליח לבעצמו. אבל הם אומרים המון דברים בהיסטוריה קורים בזכות סיפור הכנסת האורחים הזה, שלא למדנו אותו ברצינות מספיק כנראה. אבל אני חוזר למדרש הראשון. מה שנעשה על ידי אברהם בעצמו, נו, עושה לנו הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו. מה שהוא עשה על ידי שליח, עושה לנו הקדוש ברוך הוא על ידי שליח. אבל גם מה שהוא עושה על ידי שליח הוא דבר טוב, מצוין, נכון? רק לא הגענו למדרגה הגדולה. אבל הפסוק של הנני עומד על הצור והקיטה בצור, זה פסוק של נס, של ברכה. עכשיו תראו את רשי. זה חריגה שאני תמה, אני לא מכיר עוד דבר כזה ברשי. תראו את רשי במקור 9. יוקח נא. אם אתם רואים את הסוגריים בסוף, רשי מצטט את הגמרא שאנחנו הבאנו במקום 6. יוקח נא. עכשיו רשי הפשטן לא מביא את הגמרא הזאת בשום פסוק בהמשך, כי זה לא קשור לפשט. ואלא בקר רץ אברהם, מכאן לומדים שהקדוש ברוך הוא רץ ברוח. זה לא פשט, זה דרשה. אבל יוקח נא זה כן צועק בפשט. למה כתוב פה יוקח ולא בעצמו? אז זה אומר רשי, יוקח נא על ידי שליח. טוב, וכיוון שרשי אמר על ידי שליח, הוא כבר מביא את המדרש, זה ראינו. והקדוש ברוך הוא שילם לבניו על ידי שליח. עכשיו תראו את הציטוט. נו, שנאמר, מה? וירם משה את ידו ויח את הסלע במתהו פעמיים. והוא מצטט את זה מאיפה? ממה במציע פיוו. מה זה הפסוק הזה? את מה הוא מזכיר לנו? את מי מריבה, עונש, פורענות. איך רשי עשה את זה בכלל? כולם שואלים את השאלה הזאת. מה רשי אומר? הרי מה שחז"ל אמרו, ותראו כמה שליחותו של אברהם במצוות שהוא עושה הייתה גדולה. אברהם הגדול הזה, כל פעולה שהוא עשה ממשיכה להשפיע בעולם והקדוש ברוך הוא עושה אותה לנו. פעולה אחת הוא עשה על ידי שליח, היא נעשית אמנם על ידי שליח בשבילנו, לכבודנו. אבל רשי מצטט פסוק אחר. בגלל שאברהם הביא מים על ידי שליח, לכן משה רבינו היכה בסלע. לא בשנה הראשונה של הצור שמים יצאו אחרי קריאת ים סוף למדבר. בשנה ה-40 של החטא של ההקעה בסלע במקום הדיבור. מה הקשר? מה קורה אגב בעקבות ההקעה בסלע? משה רבינו לא נכנס לארץ. לכן לא תביאו את הקהל. לא מבין. אברהם אבינו זקן בן 100. עושה את הכל. את המים הוא דואג ששליח יביא. והוא אמר מעט מים, לא להטריח את השליח. מה, אז על זה אנחנו נאנשים? מה רשי עשה פה? מאיפה הוא לקח את זה? זה רשי בפרשה. והערה אחרונה, אחרונה, אחרונה. אחר כך נראה את הכל. איך כתוב בפסוק הראשון, הראשון במקור אחד? ויירא אליו השם באילוני ממרא. והוא מי? אברהם יושב פתח האוהל כחום היום. יושב. מאיר רש"י הערה, יושב כתוב בכתיב חסר. אז מה? מקור 11, ישב כתיב. ביקש לעמוד, בא הקדוש ברוך הוא, אז אברהם מיד רוצה לעמוד. הרי עוד שנייה אנחנו רואים שהוא לא רק עומד, הוא רץ לקראת שלושה שנדמים לו כערביים שרוצים לשתות. ביקש לעמוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שב ואני אעמוד. ואתה סימן לבניך שעתיד אני להתייצב בעדת הדיינים והם יושבים. שנאמר אלוהים ניצב בעדת אל. בקרב אלוהים ישפוט. שבים השופטים בבית דין, והקדוש ברוך הוא נמצא בבית הדין. והם יושבים. אגב, במדרש מופיע יושבים שני תלמידים בבית המדרש ובבית הכנסת, והקדוש ברוך הוא עומד, והם יושבים. ומבקשים לעמוד, והוא אומר להם, שבו ואני עומד. מה המדרש הזה עושה? אני מבקש להתחיל את הכל מההתחלה. מטרת הפרשה היא לספר לנו על הבשורה של הלידה של שרה. זאת המטרה. אם נשאל מה נושא הפרשה, בשביל מה באתם הנה? כבוד המלאכים, מה באתם לעשות פה? לבשר על הולדת יצחק, על ההיריון של שרה. זה מה שבאנו לעשות. כל השאר, הקדמות, תפארות. לדעתי כל הפרשה באה להסביר לנו איך יכול להיות שאנחנו זוכים לזכות הזאת של הבשורה על הולדת יצחק לבן 100 ולבת 90. ההולדת הזאת, הלידה הזאת של יצחק היא לא סיפור על לידה. הסיפור הזה של לידת יצחק הוא הסיפור של לידת עם ישראל עכשיו. וסיפור ההקדמה ללידת עם ישראל איננו מילות תפאורה ומליצות על מעשי חכמים. אברהם אבינו בן 99. אתמול שלשום הומל את עצמו. הוא קבע לעצמו תפקיד בעולם, והוא לא מפסיק את התפקיד הזה לשנייה אחת. תפקידו בעולם הוא לקרוא בשם השם אל עולם. זאת שליחותו בעולם. כל פעם יש לו קשיים בלקרוא בשם השם אל עולם. היו לו קשיים הרבה יותר גדולים מברית המילה. היה לו כבשן אש, והיה לו נמרוד, והיה רעב, והיו מלחמות עם הכנעני בארץ. והייתה פרידה מלוט, והיה גירוש הגר, היו הרבה דברים, ניסיונות על ניסיונות. אברהם מגלה עכשיו את דמות דיוקנו של אדם שקיבל על עצמו להיות שליח בעולם. אברהם הוא בעצם מלאך. אדם שעושה שליחות. השליחות שלו היא להמשיך לקרוא בשם השם אל עולם. אדם בן 100, יום שלישי למילתו, כאבים נוראים. והקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, רק כדי שעוברים ושבים לא יפריעו לו. לא יקרה כלום. קרבת עד היום כך וכך מיליונים, וממחר בעזרת השם תמשיך. שעה אחת, שלף סטונדה. תנוח שעה. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. הוא מחפש עוברים ושבים. הוא לא מוצא. הוא לא רק רואה אנשים, לא כתוב ויר לוט ויקום לקראתם, ויר אברהם וירוץ לקראתם, וישא עיניו ויר והנה שלושה אנשים. אתם יודעים למה הם לא נקראים מלאכים? חז"ל אומרים, אברהם שמלומד היה במלאכים, קרא לכולם אנשים. ולעניות דעתי אני מבין את זה הפוך ממה שזה נשמע. אברהם שהיה מלומד במלאכים, לגביו כל איש הוא מלאך. כי תפיסת השליחות אומרת שכל אחד מאיתנו ממוקם במקום ובשנייה שהוא נמצא, כי יש לו שליחות. אחרת הוא לא היה פה. לא באותו מקום ולא באותה שנייה. מה זה בכלל רלוונטי שעד היום קרבתי מיליון אנשים וממחר אני אקרב עוד מיליון? לאנשים שנמצאים עכשיו אולי בחום היום באיזשהו מקום, זה ממש לא משנה. הם לא במיליון של עד אתמול ולא במיליון של ממחר. והשליח הוא צינורו של המשלח. וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. רק השם ניצב עלינו. אבל אצל אברהם, כיוון שכל איש הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, אז השם ניצב עליו עכשיו דרך שלושה ערבים שרוצים מים. אתם יודעים למה לא כתוב ויר שלושה אנשים? כי 2,000 איש באלוני ממרא ראו שלושה אנשים. אבל היה אחד שנשא עיניו וראה שלושה אנשים ניצבים עליו. כל היום אני רואה שלושה אנשים. אז מה? אני רואה שלושה אנשים, 300 אנשים, מיליון אנשים. וישא עיניו ויר והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. יש כאן איזשהו ציווי אלוקי שעומד עליך ושואל מה אתה עושה עכשיו. נו, אז הוא חיכה, הם בטח יבואו אליי. הם רואים אדם יושב פתח האוהל, הם מסתובבים בחוץ בשמש, הם יבואו בשביל האוהל לפחות. אבל הם לא באו. ויר! ראה שהם לא זזים. וירוץ לקראתם, כנראה הם לא יודעים להגיד מה הם רוצים, אני אגיד להם, שיעזרו להם להגיד להם מה הם רוצים. וירא אליו השם, ולא כתוב מה הקדוש ברוך הוא רצה ממנו. יודעים למה? כי כל הזמן יראה אליו השם. וירא אליו השם. הקדוש ברוך הוא נראה אל אברהם, למה הוא נראה אל אברהם? פשוט. כי אם אני צינור של הקדוש ברוך הוא, אז הוא כל הזמן נראה אל הצינור. אם אין לי שום דבר משלי, אין לי כלום, אז כל הזמן אני מחובר אל המקור. אם אין לי כלום משלי, אז אני והיה ברכה. והיה ברכה, ממני הכל מתברך. ביררנו הרבה פעמים את הפועל ברכה, כמו בריחה, כמו הברכה. אם אני המקור ואני מחבר את הדבר הבא למקור, אני מברך אותו. ואני לא מפסיד כלום, כי בסך הכל חיברתי אותו למקור. הרמח"ל שואל, למה מי שמתפלל על חברו נענה תחילה? הוא עונה תשובה מדהימה. מי שמתפלל על חברו הוא סינור שרוצה להשקות, כמו בטפטפות, שרוצה להשקות את הפרח שנמצא שם. הוא מתפלל על חברו. איך הוא מתפלל? הוא מחבר את הצינור שלו אל הברז. נו, אז איפה עוברים המים בהתחלה? אצלו. הוא פשוט מתחבר אל המקור. מה שמתחבר אל הברז המקורי, המים עוברים אצלו כדי להגיע לשם. אתה רוצה לדעת מאיפה מקור הברכה שלו? אתה רוצה להבין מאיפה הכוח שלו? מזה שהוא מתפלל לחברו, מזה הכוח שלו. הוא שליח. הוא לא יכול להפסיק את השליחות הזאת. הוא בן 100. החמה יצאה מן הרתיקה. הוא עשה ברית מילה, זה לא רק עניין פיזי של כאבים. אחרי ברית המילה כל הקונספציה השתנתה, פתאום הוא נימול. הוא יושב באילוני ממרא, ודיברנו על זה פעם, ולא יודע איך העולם יקבל אותי עכשיו כנימול, כבן ברית. אני מן הסתם הייתי יוצא קודם כל לשלושה ימים מנוחה. אחר כך מכנס סימפוזיון. אחרי זה סמינר על המשך פעולות ה... ואחר כך שני תזות לכאן, שלושה... ואחרי זה אפשר להמשיך לעבוד עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, נגיע לעניין. הוא יושב פתח האוהל כחום היום, כי האנשים העוברים ושבים מחכים שזה ימשיך. איך נתגלתה אליו השכינה? בתילי פלאות. כי מה הוא עשה? איך הקדוש ברוך הוא בא אליו בנבואה? אם אני אשאל, מה צריך אדם לעשות כדי לזכות לנבואה? תהיינה תשובות כמו חלום, הגות. הוא פשוט עסק בהכנסת אורחים. לא היה לו שום דבר מעצמו, אז הוא מקבל נבואה. אין לו כלום. כל מה שיש לו זה מהקדוש ברוך הוא. הוא פשוט לא יודע, גם אברהם אבינו לא החליט, היו לו, גם לאברהם אבינו היה רשי. והוא לא יודע אם הפשט ויאמר, אדוני, אל נא תעבור מעל עבדך. ולאדונים, או ויאמר השם אל נא תעבור, גם הוא לא ידע. כי הוא התלבט בין הקבלת פני שכינה להכנסת אורחים, כי זה הכל הקבלת פני שכינה. מה זה הקבלת פני שכינה? זה להכניס את השכינה לכל מקום ומקום בעולם. מה זה הקבלת פני שכינה? צריך להביא עוגות. צריך להביא בקר. מה זה פסח היה? מה פירוש פסח היה? פסח לא היה. יש כאן חידוש מדהים. פסח, דיברנו על זה פעם בפסח. פסח איננו אירוע היסטורי שהתרחש פעם בהיסטוריה, זאת טעות. הקורבן נקרא פסח, על שם הפעולה שנקראת פסח, כלומר פסיחה. הפסח הוא רעיון, כשהקדוש ברוך הוא פוסח על ישראל, חז"ל מתרגמים את זה בשתי צורות, או מדלג, כלומר, פסח על הבתים, נכון? זוכרים? היה דם על המשקוף, או חומל. שניהם אותו דבר, חמלה. כלומר, מה זה מצרים? מצרים זאת קביעה שאי אפשר לשנות את המציאות. יש כאן יאור, יש כאן אילוס, יש כאן עוצמה, יש כאן פרעור. אל תנסו לעשות לי מהפכות. ואם תנסו לעשות מהפכות, אז תכבד על עבודה על האנשים, ואתם תפסיקו לרצות לעשות מהפכות. תשכחו מהרעיון של חירות וחלומות, ואין גאולה ממצרים. מצרים זאת עובדה. ממצרים לא יוצאים. לא בורחים ממצרים. בכל כמה דורות יש מצרים שאומרים שלא בורחים ממנו. אנחנו, בני הדור של אלה שאמרו שלא בורחים משם. ומה קרה במצרים? במצרים התגלה שהנמר הוא מנייר. שהחירות שלי הרבה יותר חזקה מהשקר שלך. שאין רוסיה ואין מצרים. ויש פסח בעולם. לוט חי במצרים. סדום נקראת בפירוש על ידי לוט כגן השם, כארץ מצרים, כי כולה משקה כמו היאור של מצרים. בסדום אין בעולם השם שמפריע. בסדום אומרים את אותם מילים שאמר פרעה במצרים, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם. לכן גם את ישראל לא אשלח, הוציא נא את האנשים אשר באו אליך ונדעה אותם. איזה ביטוי מכוער, מגעיל, ונדעה אותם. תדעו את השם. זה מה שרוצים שאנחנו נעזור במצרים. לא, תן לנו לדעת אותם. למה? כי אנחנו סדום, כי אנחנו חזקים. והגיעו הנה כמה קילו בשר. וזה מה שיש פה. זה לא נשמה שנמצאת, זה דבר שצריך להמשיך. ובסדום יש לוט. והמלאכים באים לבשר שגם מסדום תהיה יציאה. למרות שאין שום סיכוי, והקודש ברוך הוא אמר שלא יצילו את סדום, כי אין 10 צדיקים. והתפילות לא עזרו. וכל המקובלים אמרו שחבל על הזמן. וכבר אין סיכוי ולא כדאי יותר, והרופאים אמרו שהעסק סגור. אבל מסדום תהיה יציאת מצרים, כי אין בעולם מקום שלא תהיה ממנו יציאת מצרים. זאת השליחות של אברהם בעולם. אין סיטואציה שהשליחות שלי נפסקת. יכול להיות שהיא לא מתגלה כרגע בפועל, אבל היא נמשכת כל הזמן. פעם הערכנו בזה, הפעם נזכיר בקיצור גדול, ואז נחזור לפסח הראשון שלנו, כי הרי יש יום טוב שני של פסח. נחזור עוד רגע. בואו נחזור רגע את מקור 12, נקפוץ שנייה אחת לפסוקים של מקור 12, ותראו האם הפרק הזה הוא לא בדיוק סיפור יציאת מצרים. פעם דיברנו על הפרק הזה מזמן. זוכרים את האנשים שצובעים על הפתח? האנשים צובעים על הפתח, נכון? סביב מה כל הפסח במצרים? סביב הפתח. מי שבתוך הדלת והפתח פנימה, ניצל. מי שמהפתח והחוצה, לא שייך לדבר הזה. ואת האנשים אשר פתח הבית, היכו בסנוורים מקטון ועד גדול, וילאו למצוא הפתח. אי אפשר למצוא את הפתח אם אתה מחוץ לבית. אתם יודעים מה זה הפתח? מה זה הבית? הבית זה שאני לא כפוף למה שמוחלט פה במערכת הכוכבים הזאת של העולם. יש לי בית משלי, יש לי אוהל, יש לאוהל הזה עוצמה אדירה, ואת האוהל הזה אף אחד לא יוכל להזיז. יכול להיות שיום אחד יחריבו אותו לדור אחד, לחצי דור. יכול להיות שיחשבו שהוא מוחרב. הוא רק יתפתח עוד יותר. הוא רק יגדל מזה. אגב, אני מיד אחזור לפסוקים האלה. איפה יושב אברהם אבינו? פתח האוהל. אתם יודעים איפה יושב שליח? בחוץ. רק מי שיודע להסתכל טוב 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 בעיניים שלו יודע שיש לו אוהל מאחור. הוא אף פעם לא בחוץ. כל הכוח שלו הוא מהאוהל. כל הכוח שלו זה שהוא לא חוץ סתם. הוא תמיד פתח האוהל, אתה רק לא רואה את האוהל. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. ואז ששואלים אותו, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ושואלים את שרה, איו, אז הוא אומר, מה פירוש איה? הנה היא באוהל, מכוח מה יש לי כוח? מאיפה הכוח שלי? אני אתפל לשרה בנביא, מאיפה אני מקבל את כל הכוח? ואיו אברהם בפתח האוהל, כל חייו הוא בפתח האוהל. אבל אלה שיצאו מחוץ לבית, לאים למצוא הפתח. עכשיו זה רק מתחיל. ויאמרו האנשים אל לוט, מקור 12, פסוק י"ב, עוד מי לך פה? חתן, ובניך, ובנותיך, וכל אשר לך בעיר, הוצא מן המקום. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה. זה פסוקים ממש מקבילים ביציאת מצרים. כי גדלה צעקתם אצני השם וישלחנו השם לשחתה. רגע. וייצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו ויאמר, מה כתוב פה? קומו, צאו. מאיפה? מן המקום הזה, זוכרים את הביטוי קומו צאו? פרעו קם לילה, ומה הוא צועק במכת בכורות? קומו צאו מתוך עמי, כי משחית השם את העיר, ויהי כי מצחק בעיני חתניו, עזוב, לא תהיה שריפה, הכל ימשיך, הכל יהיה בסדר. פה זה לא יהיה. זה שם השואה, פה זה לא יקרה, זה שם. וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תצפה באבון העיר. למה אוכלים מצות? למה אוכלים מצות במצרים? למה? כי אי אפשר היה לעשות לחם. למה אי אפשר היה לעשות לחם? כי לא יכלו להתמהמה. נו, הפסוק הבא. ויתמהמה. מי? לוט. ואם אתה תתמהמה, אתה לא תצא ממצרים. בסדום זה מצרים. ומי שמתמהמה נשאר במצרים. צריך להאמין כדי לצאת משם. ויתמהמה, ויחזיקו אנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו, בחמלת השם עליו. מה ההסבר של פסח? פתח או חמלה. ויניחו מחוץ לעיר. איך אומר משה כל הזמן שם במצרים? אתה רוצה שאני אתפלל? לא בעיר. כצייתי את העיר, אפרוס כפיי. בתוך העיר אי אפשר, העיר זה מצרים. כצייתי את העיר, אפרוס כפיי, הברד יחדל וכו' וכו'. הלאה. ויהי כהוציאם אותם החוצה ויאמר, ימלט על נפשך אל המלך שיביט למצרים. הוא ישיב את העם מצרימה. מה קורה לאשת לוט שמביטה אחורה? היא נשארת, המלך שמאחורה. לוט, סדום, זה סיפור פסח. לוט וסדום זה הסיפור של יציאת מצרים הרעיונית. לוט זה סיפור של מי שהתרחק מאוד מאוד, אבל הוא עדיין קשור, כרוך, אל השליח הגדול, אל הרבה, אל אברהם אבינו, שאין לו כלום משל עצמו. וכיוון שהוא כרוך אליו, הוא עוד יכול לצאת מסדום. והוא יוצא מסדום, ואת ההמשך כולנו הרי יודעים. הוא יוצא מסדום, וזה אולי נראה סיפור כל כך צדדי, אז יצא הזקן שיקור אחד מסדום. אבל מהזקן השיקור הזה יצא מואב, ותצא רות המואביה, ויצא דוד המלך, ויצא משיח בן דוד. וייצאו גם עמון, והמלחמות הקשות בין עמון לדוד. כי כשיוצאים ממצרים לוקחים איתנו קצת מצרים, ולוקחים איתנו את הכוח להביא את העולם הזה לגאולה הגדולה שלו. כשבאים המלאכים אל אברהם ואומרים לו, כעת חיה והנה בן לשרה אשתך, הם אומרים לו דבר הכי לא הגיוני בעולם. זה לא קשור לטבע, זה נגד הטבע בכלל. חדל להיות לשרה אורח כנשים. עכשיו כבר לא באים ואומרים, ואדוני זקן. זקן, זקן. נו, כל אחד חושב שהוא זקן. זה כבר עניין ביולוגי. חדל להיות לשרה אורח כנשים. זה לא עובד. מצרים, סגור. הרופאים אמרו, כתוב, יש לי הוכחה, רנטגן. גמרת את מצרים? פסח עכשיו. למה צחקה שרה לאמור, האף אומנם אילד ואני זקן? היפלא מהשם דבר? רק מי שיכול לקחת את בנו לעקידה רק מסיבה פשוטה, כי הוא של הקדוש ברוך הוא. הוא לא שלי, הוא שלו. רק הוא יכול להגיד, אין דבר כזה שסדום תחרט. כיוון שזה של הקודש ברוך הוא, לא יכול להיות שיש בזה רק רע. מה ששל הקודש ברוך הוא, יש בו נקודה של טוב. אתה רוצה להבין מאיפה מגיע לזה אברהם? תראה את עוצמת השליחות שלו. תראה לאיזו שליחות מגיע אברהם אבינו, עד איפה מגיעה השליחות המוחלטת שלו, להגיע עד ממש 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 למטה, להכנסת אורחים כזאת שכל דבר אתה חייב להביא למעלה. עכשיו מובן מה שהופיע שם ביוקח נע מעט מים. שליח זה פשוט ממש הצינור של המשלח. אם השליח עצמו, אם אברהם אבינו עשה את זה לא בעצמו, לא הייתה ברירה, כן הייתה ברירה, זה כבר לא המדרגה האדירה של כל השליחות האחרת. אומר רש"י, שילם להם הקדוש ברוך הוא במשה. מה קרה במשה? אילו היה משה מרגיש צינור גמור של הקודש ברוך הוא לא היה צריך להקות בסלע. הוא היה יודע שאפשר לדבר לסלע והסלע ייתן את מימיו. למה הוא לא דיבר אל הסלע? כי לשנייה אחת, במדרגתו של משה, הוא חשב שיש לי כוח משלי. אם עקה בסלע ויזרז את זה. אולי עקה פעמיים? הרי אנחנו יודעים שזה לא זה. הרי אנחנו, אם אני עקה בסלע גם 50 פעם הוא לא יוציא מים. הרי אני יודע שמה שהוא מוציא מים זה כי הקודש ברוך הוא שלח אותו. אז כמה שאתה מופיע פה פחות זה יותר הקודש ברוך הוא שלח. הקודש ברוך הוא אמר לך ודיברתם. כשאתה מחפש את המקור, את המקור לחולשה הזאת של משה רבינו, כשאתה מחפש את המקור לחולשה הזאת, להבין איך יכול להיות שלשנייה אחת השליח הנאמן, בכל ביתי נאמן הוא משה רבינו, איך לשנייה אחת תפס מקל להקות את הסלע? זה מתחיל מאברהם אבינו שבשליחות המוחלטת שלו, בדבר אחד, לא ביטל את עצמו 100%, אלא 99.9%. יוקח נע על ידי שליח. אולי משפט אחרון. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וזאת הפעם השלישית והאחרונה שרש"י פתאום אומר משהו שממש לא קשור. סימן מסר לבניו שעתידין לשבת בבית דין, והקדוש ברוך הוא עומד עליהם. בדרך כלל אומרים את הדברים האלה ואומרים, תראו כמה גדולה מעלתם של דיינים, כמה גדולה מעלתם של מי שעוסקים בתורה וממשיכים, ואני אומר הפוך לגמרי. מתי הקדוש ברוך הוא עומד על הדיינים היושבים בבית הדין? וזאת מעלתם הגדולה. מתי הוא עומד עליהם? כשהם יושבים פתח האוהל כחום היום ונושאים עיניהם ורואים אנשים ניצבים עליהם. הקדוש ברוך הוא עומד והוא יושב. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, שלוחו של אדם כמותו. אתה הרי עושה את השליחות שלי. אז אני רק ניצב עליך ואתה עושה. מתי מתגלה שאני עושה את שליחותך, ריבונו של עולם? כשאין לי שום דבר משל עצמי. כשאני יושב פתח האוהל כחום היום ולא רואה אנשים, אלא נושא עיניי ומחפש לראות. מה הם צריכים? סליחה, לא מה הם צריכים. אין אנשים. האם יש עוברים ושבים. לחפש אותם. אולי קיימים פה באיזשהו מקום איזה שהם עוברים ושבים. שלא יודעים לפנות. אבל אני יודע לפנות אליהם. לבנים האלה שכך יושבים פתח האוהל כחום היום ומבטלים את עצמם ביטול גמור כמו הצינור ההוא שמתבטל אל הברז במקור ואל האדם שהולך לקבל את המים בסוף ומתלבט ממי להתנצל, מהקודש ברוך הוא שאני צריך להתעכב עם האורחים או מהאורחים שאני נמצא עם הקודש ברוך הוא. רק אחרי הפתיחה הזו אפשר להגיע לכל הפרשה כולה. עכשיו מובן למה אברהם בכלל לא צוחק. בפרשה הקודמת הוא צוחק. לגמרי מובן. מי שמאמין שאפשר להגיע לכל אדם אטום, לכל סדום חריבה, מאמין שבין 100 שנה יוליד וב-90 שנה תילד. והאמונה הזו היא זו שמובילה את אברהם מכאן, למה הלך בסדום, למה הלך עם ישמעאל, למה הלך עם הגר, ולשיא הגדול של המהלך בסוף הפרשה עם עקידת יצחק, עם האמירה של המלאך לאברהם, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ממני. איך הסברנו בשם ספורנו בזמן האחרון? ויקרא מלאך השם אל אברהם ויומר אתה ידעתי. מי אומר אתה ידעתי? הקדוש ברוך הוא המלאך. אומר הספורנו, המלאך אמר לקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי למה בחרו בך ולא בי. כי אתה יכול לקחת את כל הארץ הזו, ואתה ירא אלוקים יותר ממנו. זוכרים מה עשו האנשים מלאכים כשהם ראו את אברהם רץ לקראתם? לא וישתחו אפיים. מה הם עשו? וישתחו ארצה. הם השתחוו למה שיכול להגיע אדם בארץ ולרומם איתו את העולם כולו. ערב טוב.